קפיצה למחר. על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר. עם טלי שם טוב.
בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו שוב בפודקאסט קפיצה למחר על חדשנות, AI, טכנולוגיה ועולם המחר. והיום העונג שלי והזכות שלי היא לארח את אבי גפן, מנהל מעבדת החדשנות של סיטי בנק בישראל, שלמען הגילוי הנאות, אנחנו חברים כבר המון שנים, אני לפחות מחשיבה, אני מקווה שגם אתה.
לגמרי.
ואני מכירה את אבי שנים עוד מקומברס ו-AT&T, אבל תכף תספר על עצמך, אז אני לא אקדים. אז בוקר טוב, אבי.
אלן, בוקר טוב, כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי.
תודה לך. אז לפני שאנחנו מתחילים קצת לדבר על עולמות החדשנות, שאתה מוביל בהצלחה רבה בסיטי בנק, אני אשמח קצת אם תספר לנו על עצמך, שיכירו אותך.
וואו, איפה להתחיל? קודם כל אני נשוי ליפעת, אבא גאה לארבעה, שלושה חיילים בעת הזאת.
אחרת שיחזרו אמן במהרה הביתה בשלום.
כן, יחד עם החטופים ושהפצועים יחלימו. אז ומתעסק בקצה של הטכנולוגיה הרבה שנים. הייתי עתודאי, שזה כנראה קטם לכל החיים. אחרי זה שירתתי שש שנים בצבא הגנה לישראל, והתפקיד האחרון שלי הייתי מנמר של חיל החימוש.
וואי, אתה יודע, זה לא ידעתי, זה פרט שלא ידעתי. טוב שהגענו לפודקאסט בשביל שאני
יודע. לגמרי, אנשים לא יודעים שחיל החימוש הוא החיל הירוק הגדול ביותר, אז היה לי את הזכות להיות המנמר של חיל החימוש בהכנה לשנת 2000, בגיל מאוד מאוד צעיר לנהל אופרציה מאוד גדולה. מדהים. אחר כך יצאתי לעולמות הסטארט-אפ סביב שנות 2000, טרום התפוצצות הבועה, החלטנו שאנחנו רוצים לייצר תוכן לסלולר, לפני האייפון, ועשינו את זה בטכנולוגיה.
זה מזכיר את הגיל שלנו, אבל...
לגמרי, לגמרי, אבל יצרנו, הקמנו אפרופו הגיל שלנו וחדשנות, בשנת 2000 הקמנו מערכת שהייתה מבוססת לחלוטין על לינוקס, היינו בין הראשונים בארץ שעשו את זה, עם המערכת שעלתה כלום ורבע, הקרסנו את השרתים של סלקום ואורנג' והוצאנו תוכן ב-SMS'ים, שירות מדהים, אבל אז התחיל להגיע מה שנקרא הטכנולוגיה, התקדמה, והאייפון ככה התחיל, והוואפ לפניו, וראינו שזה קצת צריך לשנות את המודל, ובאיזשהו שלב אני החלטתי שאני רוצה להתפתח בעולם גלובלי, עברתי לקומברס, אגב, כנראה על הטיקט של הידע שלי בלינוקס, וההיכרות שלנו עם להרים מערכת הלינוקס, וקומברס בזמנו העבירה את כל השירותים שלה, את כל הסרברים ללינוקס, והתחלתי מסע בקומברס, בהתחלה בתחום של התשתיות, להעביר את כל המוצרים ללינוקס, אחר כך בתחום של אומאפ, של כל המערכות ניהול של המוצרים השונים של קומברס, ובתפקיד האחרון שלי בקומברס הייתי ה-COO של הווס דיוויז'ן, וזה כבר בעצם להסתכל על הפיתוח מזווית קצת אחרת, מהצד של הקשר למול הלקוחות, ואחרי 8-9 שנים בקומברס עברתי ל-AT&T, גם בעולם הטלקום. גם שם הייתי איזה 8 שנים, ושם הובלתי את ה-Emerging Technologies, LOBs, ובעצם עבדתי בעולמות של AI וסייבר ו-IoT, אז היה לי באמת את הזכות להיות בעולמות המאוד מעניינים, והמפגש שבין שלושת העולמות האלה בכלל הוא מרתק. ואחרי גם 8-9 שנים, אני עושה צעדים כאלה של 8-9 שנים, עברתי לסיטי, לנהל את מעבדת החדשנות, ושם אנחנו מתעסקים בעולמות של בלוקצ'יין ודאטה אנליטיקס והמון AI ו-NLP, או בשמו הנוכחי ג'נרטיב AI, אז נפלה לי הזכות להתעסק.
כל הנושא של חיזוי וניתוח נתונים מתוך דאטה עצום.
לגמרי, אני חושב ש... אפרופו, אולי הנושא שלנו היום, אחרי הרבה שנים בעולם הטלקום, הרגשתי שהנושא הזה טיפה מיצה את עצמו מבחינתי, והמקום שבו יהיה הרבה אימפקט לטכנולוגיה בעשור הבא, כמו שאמרתי, אני לוקח החלטות על עשור, הוא בעולם של הפיננסים. אני חושב שעולם הפיננסים בעשור הנוכחי ישנה את פניו בזכות טכנולוגיה, וזה המקום שבו הטכנולוגיה תעשה הכי הרבה אימפקט, ו... אנחנו רואים את תעשיית הפינטק, שרארלי הייתה פה לפני 10 שנים, היום היא מאוד נוכחת, ואני חושב שהיא עוד יש הרבה מה לעשות בתחום הזה, בעיקר מבוסס על דאטה, כי זו תעשייה שיש בה הרבה דאטה.
אז תכף נגיע באמת לכל הנושא הזה של עולמות הפינטק והבנקאות, ואיך הוא ייראה, איך ייראה עולם המחר בווקטור הזה. דקה לפני כן אני רוצה, כמו שאמרת, עשית שינוי גדול מעולמות ההייטק, הטלקום, לעולמות הבנקאות, וזה שינוי מאוד משמעותי, לפחות בעיניים שלי. תוכל לומר לי איך המעבר הזה השפיע עליך, מה, איפה זה בא לידי ביטוי מבחינתך?
אז אני חושב ששנים אני אוהב את עולם הפיננסים, וכנראה שאני היה אולי בין הבודדים של משלם על מנוי של דה מרקר מכיסו הפרטי לאורך הרבה שנים. אז מאוד, זה היה התחביב שלי. דה
מרקר, אנא תשמעו, יש לכם פה.
כן, יש פה מנוי מרוצה הרבה שנים, וזה תמיד מאוד מאוד עניין אותי. וטכנולוגיה היא טכנולוגיה היא טכנולוגיה, כלומר, כשאתה מתעסק בעולמות של AI, אז זה פחות חשוב בעיניי אם אתה עושה את זה בתחום של טלקום, או בתחום של פיננסים. At the end of the day, זה איך, כמה זה meaningful בביזנס. ואני חושב שבעולם הפיננסים, זו תעשייה שחייבת, פשוט חייבת לאמץ את הטכנולוגיה, וחייבת לעשות שימוש נרחב ומאוד אחראי בעולמות ה-AI, ולכן זה היה נראה לי שינוי ממש סוג של מתבקש מבחינת האתגר. אני אגיד עוד מילה על תעשיית הבנקאות. אני לא יודע אם יש לך מושג כמה זמן סיטי קיימת.
הרבה שנים, אני יודעת.
אז אתמול פשוט עברתי הרצאה באוניברסיטה העברית לסטודנטים של תואר שני, אז בדקתי את הנתון, 212 שנים.
מה? ואני באתי להגיד לך, אוקיי, 30-40 שנה.
כמה חברות את מכירה שקיימות מעל 200 שנה?
כמעט ואין כאלה.
יפה, כמעט ואין כאלה, ולמה? כי בתהליך האבולוציוני, הן פשוט בדרך כלל נכחדות במהלך הדרך. מגיעות הגוגלים וכולי, ותמיד דיברנו קודם על NVIDIA.
כן.
אתה בטופ, לא יודע, 20 companies, whatever, אתה תמיד תמצא את החדשים.
נכון.
ומה זה אומר על החברות שהן מצליחות לשרוד 200 שנה? זאת אומרת שהן מצליחות להמציא את עצמן כל הזמן מחדש. ובעידן הנוכחי זה פשוט טכנולוגיה. אגב, היה לי את הכבוד לעבוד בעוד אחת כזאת, שזה גם AT&T. שגם AT&T בעצם goes back עד לאלכסנדר גרם בל, ההמצאה של הטלפון. אז כאילו זה חברות שפשוט יודעות, מבינות את החשיבות של הטכנולוגיה, משקיעות בלהיות כל הזמן בחזית של הדבר הזה. עם ההכרח להיות מאוד אחראים, גם ב-AT&T, טלקו גרייד, זה לא סתם מונח, וגם בעולם של סיטי, אתה לא יכול לבנות איזה מודל ב-AI ולרוץ איתו. הוא צריך להיות, מה זה, בדוק מכל הכיוונים. אז אני חושב שלעשות טכנולוגיה, לעשות אותה בצורה שהיא משפיעה על כל העולם, וסיטי נמצאת במעל 100 מדינות, עם 200 מיליון חשבונות של לקוחות, מתעסק, נותנת שירות ל-99% מהפורצ'ן 100, וזה 85% מהפורצ'ן 500, אז זה כאילו זה חתיכת ארגון רציני שמשפיע על תעשיית הפיננסים העולמית, והחלק של הטכנולוגיה בארגון כזה, בעיניי בעשור הקרוב, הוא רק עוד ילך ויגדל. אז
מזווית אישית שלך, אני מבינה את כל ומסכימה עם כל מה שאמרת לחלוטין, אבל מזווית אישית שלך, כי נהוג לחשוב על עולם הבנקאות בכל אופן, זה לא חברות טכנולוגיות שנוצרו מההתחלה והתבססו על טכנולוגיה. בסוף הם משרתים, משתמשים, המשתמש הסופי הוא בעצם אנשים כמוני, וכמו, יותר משתמשים פשוטים ממך, בסדר? נקרא לזה ככה, לא אנשים טכנולוגיים. ואומנם באמת העולם הבנקאות התפתח, אבל עדיין המחשבה על העולם הזה שהוא יותר מסורתי מחברות טכנולוגיות לחלוטין, למרות שלא מזמן שמעתי מישהו בעולם הבנקאות העולמית שאמר אנחנו חברה טכנולוגית לכל דבר. אז הזווית האישית שלך כשחווית את זה ואת זה, האמירה הזאת, אתה מסכים איתה?
אני חושב שעולם הבנקאות הוא עולם יותר שמרני. כלומר, השתמשתי קודם במילה responsible AI. כלומר, אתה רוצה לעשות, אבל אתה חייב לעשות את זה בצורה מאוד מאוד שמרנית. זה לא הסטארט-אפ שהייתי בו אי אלו שנים אחורה, שהחלטנו, יאללה, בוא נרים את זה על לינוקס, הרמנו את הכמה שרתים האלה, ואני סחבתי אותם באוטו, ונסעתי לחוות שרתים בפתח תקווה, וזה לא כזה. אתה חייב לעשות את הכל בצורה מאוד מתואמת, מאוד מיושרת עם הרגולטור. כלומר, החסמי כניסה בעולמות הפינטק, הם חסמים של, בכלל של רגולציה, ושל information security, ואינטגרציות עם כל מיני מערכות legacy. כל הדברים האלה בעצם מאלצים אותך לרוץ כאילו יותר לאט, או לרוץ עם הרבה יותר חסמים, ולכן קצב ההתקדמות הוא יותר איטי. עדיין זה עולם ששואף לרוץ קדימה מבחינה טכנולוגית, מבין שאין לו ברירה, זה מקבל את האטנשן הכי גבוה בארגון כמו סיטי, וזה לא שזה מחלקת IT קטנה שנותנת שירות לארגון של משתמשים פחות מתוחכמים או whatever, אלא הטכנולוגיה היא דרייבר מאוד משמעותי בחברה, ואתה לא יכול להתעלם ממנה, כי אם אתה תתעלם ממנה, אתה תהיה דינוזאור והקטנים יאכלו אותך.
אתה תשאר מאחור לחלוטין, אפרופו חברות ששורדות לאורך שנים, אני מסכימה איתך בתור אחת, שמנהלת את קוד ואליו, חברה שבאמת עובדת מול כל כך הרבה חברות וגופים, כולל בנקים וחברות פינטק, ולא מעט, ובעיקר בשנים האחרונות, אני רואה את ההצעה הטכנולוגית, ואני רואה את החשיבות שמקצים, את המשאבים והתקציבים שמקצים לטובת העניין. גם ביחס לחברות הייטק, כמו שציינתי, אז אני בהחלט רואה את זה, ואותם חסמים שדיברת עליהם, הם אכן חסמים, אני... ספרי עמם שקיימים בבנקים, זה מטורף כמה הרגולציה מנחיתה על הבנקים, כנראה בצדק, אבל בהחלט זה משהו שאני רואה שהחסמים האלה לאט לאט לאט, אבל נפתחים וקצת יותר מאפשרים.
תראו, אני חושב שמבחינת הרגולטור, קריסה של בנק היא אירוע מאוד מאוד משמעותי, ולכן הרגולטור יושב חזק על הבנקים. אנחנו כלקוחות רואים את המחיר של זה, מערכת הבנקאית היא דבר יקר, אנחנו מרגישים את זה בעמלות שלנו, אבל זה כנראה כורח, כלומר זה רע הכרחי, ובלי זה אז אתה רואה שבנקים קורסים וכולי, ואנחנו רואים גם חברות אפילו בישראל שהתעסקו בעולמות של הלוואות וכל מיני כאלה, ולא מגובים על ידי רגולטור, ופתאום בוקר אחד העסק נתקע, ואנשים שרוצים למשוך את הכסף לא יכולים למשוך את הכסף, ותהליכים של run to the bank וכל מיני כאלה. בסוף, לא סתם הבן אדם הכי משמעותי, אני לא יודע אם לקרוא לזה הבן אדם, הגורם הכי משמעותי בסיטי הוא הרגולטור. הוא נוכח בכל חדר ישיבות, והוא כל דבר נעשה מאוד מאוד בתיאום, ומאוד מאוד במחשבה על איך זה יעבור את עולם הרגולציה, כי אם זה לא יעבור, זה פשוט לא יקרה.
אז קודם כל, כשאני שומעת את זה, מאיך שאתה מתאר את זה, תפקיד הרגולטור, הרבה פעמים הייתי שומעת מהצד השני, דווקא מהאנשים בתוך הבנק, או הרגולטור, או... האם אני מבינה שזה משהו הרבה הרבה יותר משמעותי, ויש לזה מקום מאוד רציני, גם אם לפעמים זה מסרבל את כל התהליכים והופך אותם לבירוקרטיים, אז מהפה שלך זה נשמע הרבה יותר טוב, אני חייבת לומר.
זה הרבה אתגרים ברמה היומית. אגב, בעולם של סיטי יש לך רגולטור כפול 100. כאילו, אם אתה פעיל במעל 100 מדינות, אתה צריך לעמוד ברגולציות של כולם.
וואו.
ולתת לפעמים פתרונות שונים לאזורים שונים, ואיזה דאטה מותר להעביר מאיזה מדינה לאיזה מדינה, הרבה מאוד מורכבויות, אבל בסוף זה אתגר. זה אתגר.
אז איך בכל אופן צולחים את האתגר הזה, ומביאים חדשנות לבנק שהוא באמת מאוד מאוד גדול בכל העולם, בפריסה רחבה, איך בכל אופן, מה החדשנות שאתה יכול להביא? תוכל לספר קצת על דברים שעשיתם? מה שאתה יכול לספר כמובן?
כן, אני חושב שקודם כל זה עניין של תרבות. אז כמעבדות חדשנות, והמעבדה בישראל היא אחת מתוך רשת של מעבדות חדשנות, אז אחד הדברים שאנחנו עוסקים בהם, ואולי זה כאילו פחות היית חושב על זה מלכתחילה, זה עולם של תרבות של חדשנות. אז אנחנו עושים Innovation Weeks כאלה שבעצם מביאים את החזית של הטכנולוגיה לקהל מאוד רחב של אנשים בבנק. אנחנו מאוד מחוברים לביזנס ברמה של...
קהל טכנולוגי או
לא, לא
יותר
רק,
רחב?
לא, לא רק. בכלל לא רק. כדי שהם יבינו את החשיבות ואת הפוטנציאל ויתמכו במהלך הדרך וכולי. ויש, ואני חושב ששוב, בסוף אותה תרבות שהיא גם מחלחלת טופ דאון מהנהלה, עצם זה שארגון כמו סיטי לוקח החלטה שהוא מקים מעבדת חדשנות of all places בישראל, ומשקיע בה לא מעט כסף כדי ליהנות מהטלנט והקלצ'ר החדשני בישראל, זה כבר מה שנקרא הוכחה, they put the money where the mouth is, והעולם הזה של חדשנות משקיעים בו הרבה כסף, הרבה אנרגיה, הרבה attention ניהולי, כדי לדחוף את הדברים. ואני יכול להגיד שסתם, אני אקח אפילו רק את השנה האחרונה, מאז שהעולם של Gen AI, Generative AI, אני פשוט אתמול שאמרתי בהרצאה Gen AI, לא כולם היו סגורים על מה אני מדבר, אני אגיד ChatGPT. ChatGPT הפך להיות מונח יותר מוכר. פרץ לחיינו מתי? בנובמבר 22 בערך, זה כולה שנה.
תראה, AI קיים כבר למעלה מעשור, אנחנו מדברים ספציפית על Gen AI.
בדיוק, AI קיים יותר מעשור, אנחנו מתעסקים בתחום הזה הרבה זמן, וגם ראינו איזשהו תהליך של קומודיטיזציה, אפרופו העלויות של מרכז בישראל versus מקומות אחרים בעולם, ואתה רואה איך מקומות אחרים בעולם מתחילים גם הם לעשות AI, ובעצם היתרון היחסי של ישראל כאילו הולך ונשחק, ואז מגיע הגל הבא. Generative AI, ובג'נרטיב AI אז אנחנו כאילו פורצי הדרך, מובילים את המהלך, אבל אם לחזור לאטנשן הניהולי...
זאת מעבדת חדשנות שנותנת בעצם לכל סיטי בנק בעולם, או שלכל אחד מהסייטים יש?
לא, סליחה, אוקיי, זה לא, את זה לא פיראטתי. אז יש מספר מעבדות חדשנות בעולם, המעבדה בתל אביב היא הגדולה מכולן.
וואו, איזה כיף לשמוע.
באופן כללי סיטי עובדת בצורה מאוד מאוד גלובלית, הנוכחות הלוקלית היא רק לתת שירות במדינה, אבל רוב הדברים, אגב גם רוב ההחלטות נלקחות בצורה גלובלית, בראייה גלובלית, כלומר כל הפרויקטים שאנחנו עושים הם מסתכלים על סיטי גלובלי, מעט מאוד, כלומר יש לנו יתרון שיש לנו פה סניף בנק מאוד חזק בישראל, ומבחינתנו זה מיקרוקוסמוס של הארגון הגדול, רק בטיימזון שלנו ובשפה שלנו, ואפשר לדבר ולהבין את הפרטים, אז זה יתרון אדיר, אבל זה לא שהפרויקטים שלנו מיועדים לישראל, ממש לא. ישראל היא יכולה להיות המקום שבו אנחנו עושים את ה-proof of concept, המקום שבו אנחנו למדים על הבעיות בצורה טובה, אבל ב-99.9 מהפעילויות שלנו הן הולכות לכל העולם.
וואו, זה כל כך משמח אותי לשמוע, כי אפרופו מה שקורה עם הדירוג של מודיס וההשפעה של זה, שאומרים שישראל, שהייתה סטארט-אפ ניישן לאורך שנים, השנה וחצי האחרונות, יש פה פגיעה, ואני שומעת את מה שאתה אומר, ומבחינתי, אני גם שומעת דברים אחרים, אבל האם אתה חושב שבאמת ישראל כסטארט-אפ ניישן לאורך השנים, בעקבות גם הדירוג, אשראי של מודיס וגם הפגיעה במשק הישראלי ובהייטק הישראלי, אתה חושב שתהיה לזה השפעה ארוכת טווח מבחינתנו, גם מבחינת מעבדת החדשנות של סיטי בנק לדוגמה?
אז אני מסתכל על הדברים בראייה של, נקרא לזה וקטורי עומק והשפעות נקודתיות. אז אני חושב שאני לא מכיר עוד מדינה שלוקחת את כל בני הנוער שלה ומעבירה אותה מסננת בגיל 17 ובודקת מי מתאים למה, ואז לוקחת אותם לתוך הצבא, נותנת להם הכשרה מאוד אינטנסיבית, ואז שמה אותם למול האתגרים הכי גדולים, נותנת להם את כל מה שהם צריכים בגיל שבו הם, אין להם מגבלות כמעט על, על המחשבות שלהם מאוד חופשיות, נקרא לזה. ובתוצאה של הדבר הזה, אתה מקבל בגיל 21, 22, 23, הרבה חבר'ה צעירים, מאוד בטוחים בעצמם, שכבר התמודדו עם אתגרים מאוד קשים,
פייטרים,
אבל שהתמודדו עם בעיות טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות, ובעצם בעיניי זה המניע של תעשיית ההייטק הישראלית. עכשיו סביב זה כבר נוצר אקוסיסטם של אנג'לים וויסיס וכולי, כי זה כבר בעצם מה שמאפשר להנביט או להצמיח את כל הרעיונות האלה. אם אני אסתכל על השנה, שנה וחצי האחרונות, אז החל ממה שקרה בארץ מבחינת הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, מבלי להיכנס לפוליטיקה, אז אני חושב שמשקיעים בעולם ראו בזה קצת יותר סיכון. קח את המלחמה עכשיו חרבות ברזל, שוב, העלאה של הסיכון, כלומר אני חושב שהסיכון של מדינת ישראל כמקום שבו כמשקיע אתה רוצה להשקיע, הוא עלה. ולכן אנשים יותר רילקטנט, הם יותר זהירים מלהיכנס להשקעות, אבל בפונדמנטל, בזה שישראל יודעת לייצר רעיונות ולהנביט חברות מאוד טכנולוגיות בעולמות השונים, זה נשאר. עכשיו, אני מקווה שהדברים שגורמים את הסיכונים, החל מרפורמה משפטית, כל הדברים האלה, מה שנקרא, נשכיל לפתור אותם, ובעצם פרמיית הסיכון שלנו, נקרא לזה, תרד למול העולם. חייב להגיד שאני הסתכלתי על חרבות ברזל, ואמרתי, וואלה, מעניין אותי איך הולכים להתמודד עם התווך התת-קרקעי. לא היה לי שמת שמושג איך הולכים לעשות את זה, אני חושב שגם להרבה אנשים בצבא לא היה באמת שמת שמושג איך הולכים לעשות את זה. ואני חושב שעכשיו כנראה עושים את זה, לא שיש לי איזשהו מידע, אבל כנראה שעושים את זה. ואני בטוח שבטווח של שנה, שנתיים, פתאום אנחנו נראה כל מיני טכנולוגיות שמגיעות לסטארט-אפים
מהעולמות,
כי הבעיות הקשות שלנו הן שם, לדאבוננו. השכונה פה לא משתנה. אז הבעיות הקשות נשארות. הנוער שלנו נשאר אותו נוער מדהים. כל מה שאמרתי על סינון והכשרה ואמפליפיקציה בעצם של הטלנט הזה, בגיל הזה, אנחנו פתאום נראה בעוד שנה, שנתיים, טכנולוגיות שקשורות, לא יודע מה, ברחפנים זעירים, וכל מיני...
אנחנו כבר רואים את זה, תוך כדי המלחמה.
לכן אני אומר שהפונדמנטל, זה הדברים למטה, שמייצרים את החדשנות, הם שם. עד כמה המערכת מלמעלה שמשקיעה בחדשנות, אני חושב שפה יש איזו רתיעה מסוימת, אני חושב שגם הברנד שלנו, זה נפגע בחצי שנה האחרונה, אני חושב שגם הספיריט שלנו, אבל גם הברנד, ואני בהסתכלות מקרו כזאת, חושב שזה ישקם את עצמו, ושוב, יש פה גורמים של עד כמה נקטין את גורמי הסיכון, אבל מודיז זה רק, זה סוג של, נתנו לנו ציון אחרי שכבר ידענו מהו, בתכלס גם ראית שאחרי הדירוג של מודיז, זה לא שמשהו השתנה מהותית, כי כבר השוק לצורך העניין תמחר את כל זה כבר הרבה לפני.
נכון.
אתה רואה את פרמיית הסיכון של ישראל קופצת בשבעה באוקטובר, ב-CDS'ים וכל מיני דברים אחרים, ומודיז רק היה להגיד, כן, זה...
עשית סטמפה על זה.
בדיוק, ממש ככה.
לחלוטין. אז אם אפרופו אנחנו מדברים על...
רק אם להשלים עוד משפט אחד, שבאופן כללי, כש... הריבית בעולם הייתה אפסית, אז ראינו השקעות, כי המחיר של הכסף הוא מאוד מאוד זול, ואז יאללה, במקום...
יש השקעות מטורפות.
אז יש השקעות מטורפות. כשהמחיר של הכסף מתייקר, אז השקעות בכל העולם
יורדות. עדיפו לשים את זה ולקבל ריבית יותר גבוה, ברור.
יפה, ולכן אני חושב שגם המהלך הזה ייקח, לא יודע מה, 4 שנים, whatever, העסק ירד חזרה למספרים נורמליים, ולא נראה, לא יודע מה, 21 מיליארד דולר שראינו השקעות ב-21, אבל נראה מספרים שחוזרים לרמות יותר הגיוניות. אז בפונדמנטל שום דבר לא השתנה בעיניי, רק זה, עכשיו, אני מקווה שזה לא עשור עבוד, אבל שאנחנו נצליח להמשיך ולייצר את הרעיונות ולהביא value, וכתוצאה מזה יגיע כסף, כי המשקיעים לצורך העניין לוקחים החלטות קרות. איפה שהם חושבים שהם יעשו כסף, הם ישקיעו כסף.
נכון, בהחלט. אני מאוד מקווה שזה יקרה לפני 4 שנים, ואני יודעת שה4 שנים האחרונות לא דומות לאף תקופה בעבר, גם אם אנחנו נזכרים בשנות ה-2000, מה שקרה עם באג 2000, וגם ב-2008 שהיה פה משבר מאוד רציני. אני חושבת שהפחות השנתיים האחרונות, העליות והירידות ובכלל הקורונה וכולי לפני כן, אבל הם רק הצליחו דרך אגב, אני באופן אישי חושבת שהם רק מצליחות להראות לנו כמה אנחנו, סליחה על ה... על האמונה המאוד חזקה והזה, אבל אנחנו עם הישרדותי מאוד חזק לאורך השנים, גם ברמה הכלכלית, לא רק ברמה הביטחונית. ואני מאמינה שאנחנו, אני אופטימית.
גם אני חושב
שאני חושב שביידן... פעם מישהו אמר לי שאני חיה בסרט, אבל סרט טוב, אז אני מעדיפה להיות בסרט הטוב הזה ולהיות אופטימית.
אז אני אגיד ש... בחלוקה ביני ובין אשתי, שאשתי הייתה בפרקליטות וראתה את כל הצד הפחות יפה של החיים בארץ, ואמרת לה הרבה פעמים, אני לא רוצה לשמוע.
כי
אני מעדיף לחיות במשקפיים הוורודים שלי, כי האופטימיות מאפשרת לך לפרוץ קדימה. וכשאתה רואה את הדברים במשקפיים פחות אופטימיים, אז זה גם מושך אותך לאחור.
מסכימה לגמרי.
ואני חושב ש... אני חושב שזה היה ביידן בנאום שלו, שציטט את גולדה, שאומר שגולדה מתישהו אמרה לו בעבר שאין לנו ברירה, וזה גורם מוטיבציוני מאוד חזק. אני חושב שזה הסיפור של מדינת ישראל מקצה לקצה. אין לנו ברירה, ולכן אנחנו גם נשרוד וגם נפרוץ וגם נצליח.
ובל נשכח שאנחנו עם מדהים. הנה, עשיתי ככה.
כן.
אפרופו מה שציינת כרגע לגבי ישראל לעומת העולם וכולי, בכל אופן, איך זה לעבוד בשלוחה ישראלית של גוף ענק כמו שאתה מתאר במאה מדינות, בייחוד אבל בתקופת משבר? כי בסופו של דבר דיברנו על העולם, אבל גם ב... זה לא המגרש הקטן שלך, כי סיטי בנק הוא מגרש ענק, אבל המחאה בתחילת שנה, ועכשיו המלחמה הנוכחית, יש לזה השפעות על ההחלטות פה, על הפעילות של, שלך אפילו במעבדת החדשנות פה בישראל?
אז אני שם רגע את המחאה בצד, כי היא יותר רלוונטית לצד הבנקאי, וצריך לומר שסיטי עובדת עם ממשלת ישראל, מנפיקה, עוזרת לה בהנפקה של אג"חים בעולם וכולי, אז אנחנו עובדים עם כולם. אני חושב שסיטי כארגון התגלה במלוא גדולתו, נקרא לזה, ובמלוא האנושיות שלו סביב השבעה באוקטובר. אני יכול להגיד שהשבעה באוקטובר, יום שבת, לדעתי כבר ביום שני או שלישי, הייתה לנו שיחה עם מנכלית סיטי לאתר בישראל. צריך להבין, אנחנו נראה על חברה של איזה 225 אלף עובדים, המנכ״לית עשתה את הזמן, דיברה עם כל עובדי ישראל, מאוד כאילו, מאוד אנושי, מאוד בגובה העיניים, ומיד אמרו לנו להנהלה בישראל, חברים, תקבלו כל מה שאתם צריכים כדי לצלוח את התקופה המאתגרת הזאת. מיד קיבלנו תקציבים כדי לעזור לאנשים במגורים חליפיים. אחרי כמה ימים לקחנו 45 חדרי מלון באילת, ואפשרנו לאנשים לצאת להתעברר לאורך תקופה. אפשרנו לעובדים לצאת, לקחת 3 ימים כזה אוף, וכמובן תיעדפנו אנשים שהיו עם ילדים קטנים ובמצוקה רגשית יותר גבוהה וכולי. כאילו, הפגענו הרבה מאוד גמישות, הרבה מאוד פתרונות והרבה מאוד לראות את הפרט. כלומר, אני כמנהל ידעתי בדיוק מי הם העובדים שיש להם אתגרים ספציפיים, מהם האתגרים האלה, ועבדתי להביא פתרונות לאנשים האלה. כולל, יש לנו עובד מהפזורה הבדואית שגר בכפר לא מוכר, שאין בו ממדים ואין בו כלום, וניסינו לראות איך אנחנו יכולים לעזור לבחור הזה, למשפחה שלו, שאגב, לדעבוננו, חלק מהחטופים שעוד לא חזרו, הם במשפחת אלזידנה, בדואים. אז ממש קיבלנו את כל הגיבוי של ההנהלה הגדולה. כל שבוע שבועיים היה מנהל אחר שמנהל איתנו שיחה, מנהל עם העובדים שיחה.
ממש מרגש לשמוע את זה, באמת.
ולדעבוננו, גם כש... עובדים שלנו איבדו בני משפחה. אז גם פה אני יכול להגיד שהמנכ"לית של סיטי העולמית התקשרה אישית לעובדים, לנסות קצת לנחם אותם. אני חושב שעל אף שהארגון ארגון גדול, הוא מאוד אנושי ורואה את הפרט. אז אתה...
מקסים לשמוע את זה.
זה הרבה יותר, לא יודע אם לקרוא לזה... כשאתה עובד בארגון גדול, שיש לו גם כיסים יותר עמוקים, הוא יכול להשקיע, ואיך שהתחילה אגב פה המהלך, אז סיטי גם תרמה כסף גדול לעמותות בישראל, שיוכלו לעזור באמצעות הכסף הזה למי שצריך. אז כשאתה עובד בארגון שיש לו כיסים עמוקים, והוא גם אנושי ורואה את הפרט, אז
לא
זה שילוב.
כי ראיתי שילוב. גם גופים שיש להם כיסים עמוקים ולא עשו יותר מדי.
בדיוק. אז אני חושב שסיטי והעובדים שלנו מאוד, גם בפידבקים שאנחנו מקבלים, העובדים מאוד מאוד העריכו את זה, את זה שרואים אותם, ועושים כל מה שאפשר כדי לעזור. אז ממש.
מקסים ומרגש לשמוע, אני...
כן, ואגב, אני חושב שגם גם מחברים שלי שעובדים ב-AT&T, אותו כנ"ל, הארגון מאוד מחובר, מאוד מעריך, מאוד רואה את הערך, ועושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור. אז אני, שוב, אני שמעתי על דוגמאות פחות חיוביות, אני לשמחתי, אפרופו המשקפיים הוורודים שלי,
נמצא במקום
נמצא במקום שאני רואה את הטוב.
שזה מקסים. גם אנחנו עשינו המון המון, גם למען היום, חבר'ה שעדיין נמצאים במילואים מהשביעי לאוקטובר, וביקרנו את המשפחות בבתים, ושלחנו, אתה יודע, רק על תשומת לב הזאת, ולאפשר לאנשים, אז אני, זה מרגשתי לשמוע על כל מחווה כזאת, מכל גוף, ובטח גוף בינלאומי, ושמנכלית הבנק, טוב, אני לא אגיד זה לא קשור לזה שאישה, כי ראיתי גם גברים עכשיו מנכלים שעשו את זה, אז אין קשר לזה. אני בהחלט חושבת שזה עניין של באמת אטיטיוד של גוף, איך הוא רואה את האנשים שלו לחלוטין.
אני חושב שגם זה קשור לנשים, אני חושב שנשים בהובלת, יש בסיטי לא מעט נשים בתפקידי מפתח, ואין ספק שהן רגישות, והן יודעות מה נכון, הרבה פעמים יותר טוב מגברים, אומר את זה כגבר, ולפני שבוע לדעתי עשינו ארוחת בוצר כזאת עם מילואימניקים שחזרו, ושמענו מהם כמה המשפחות שלהם התקשרו אליהם בהתרגשות כשהם קיבלו מאיתנו חבילות, ושלחנו כמה וכמה פעמים חבילות למשפחות של כזה אוכל וכאלה, ונשים של מילואימניקים שיש להם ילדים קטנים, אז ממש שלחנו להם ארוחות חמות, כאילו שיהיה להם, להוריד להם קצת מהטרחה של הבישול. אז בדברים הקטנים, זה המקומות שבהם אתה...
הדברים הקטנים זה הדברים הגדולים.
בדיוק. אני חייב להגיד שגם כמנהל זוטר, אני שוב זוכר איזשהו מחווה שעשו לי, שהמנכ״ל שלי עשה לי שוב שנים אחורה, אני לא אשכח אותה לעולם. מחווה קטנה, אבל פשוט של attention. אני חושב שזה הדבר. ה-attention לעובד הבדיד, ולתפור את החליפה שמתאימה לו, זה הדבר ה-significant. כאילו, אם אתה מצליח לעשות זה, בתוך ארגון של 225,000 איש,
זה מטורף,
זה, אני מסכימה. זה החוכמה.
אז אפרופו פרסונליזציה והתאמה אישית, למרות שלהבדיל אלפי הבדלות, לקחתי את זה מפה למשהו אחר, כי בסוף קונספט של ג'ן AI ו-AI זה בעולמות שונים, אם זה בעולמות הרפואה ואם זה בעולמות הבנקאים, זה באמת לנתח את הדאטה ולעשות התאמות הרבה יותר אישיות לאנשים, לפי הצרכים שלהם וההתנהגות שלהם וכולי. אז אני שוב שואלת, בתוך עולמות שאתה התעסקת בהם ואתה מתעסק בהם, תוכל לספר על דברים ייחודיים שאתם עשיתם בתוך הבנק? דוגמאות שאתה יכול לתת? דוגמה אחת, שתיים?
תראו, אני אפשר רגע בין עולמות ה-AI לג'ן AI.
אוקיי.
עולמות ה-AI שרק מנתחים דאטה, אז החל מהיכולת לעשות פרדיקציות שונות, תחזיות שונות לאיך, מה יהיה המצב בעוד X זמן, אז בלי להיכנס לפרטים בגלל המגבלות הברורות, אז עשינו הרבה מאוד פעילויות של לעשות predictions שונים. Recommendations, כולנו מכירים מנטפליקס שממליצים לך, אבל אותו הדבר, להמליץ ללקוח מה הדבר הנכון עבורו על בסיס התנהגות העבר שלו, כי זה בסוף כל הרעיון של מנועי recommendations, אז גם בזה עשינו הרבה מאוד מנועי המלצה. anomaly detection, לזהות שמשהו לא הגיוני קורה, אז גם זה, ואני חושב שאנחנו מסתכלים על זה מהעיניים שלנו כלקוחות של הבנק, אני אגיד שבעולם של סיטי, מרבית הלקוחות הם לקוחות עסקיים גדולים, אוקיי, זה הפורד של העולם, והונדה, וזרה, ומקדונלד, ופחות אבי וטלי, עם כמה שאנחנו מחשיבים את עצמנו בעיני עצמנו, אז אלה דברים בעולמות של ה-AI, ובעולמות של ה-Generative AI, אני אגיד עוד לפני כן, בעולמות של NLP. עוד לפני שהיה את ה-Generative AI, התבססנו על מודלי שפה הרבה יותר קטנים, שדרשו אימון יותר משמעותי, אבל היכולת לקבל תופס מס לצורך העניין של לקוח, שהוא בכלל סרוק, הוא תמונה, ולהריץ עליו OCR, ואחרי זה מודל שפה, שיודע לנתח מה כתוב שם, ולהכניס את הנתונים האלה ישירות לבק-אנד סיסטמס של הבנק, במקום לעשות עבודה ידנית, שמה לעשות כולנו בני אנוש ועושים טעויות. אז זה עוד דוגמה, היכולת לקחת אימייל שהלקוח שולח לבנק, ולראות שהוא כתב אותו בכלל לפונקציה הלא נכונה, למרכז השירות הלא נכון, כלומר לזהות מה התוכן של האימייל, מה האינטנט, ולהבין מי הם הרסיפיינטס, על האימייל, ולהוריד recipients לא נכונים, ולשים את הנכונים, אז זה בעיניי גם דבר מדהים, ויותר מזה, להבין מה הלקוח שאל באימייל, לייצר מזה שאילתה למערכות הבק-אנד של הארגון, לג'נרט קדימה את האימייל כבר עם הרספונס, עם התשובה שלו, ולשים את זה לפני נציג אנושי, שיגיד, אוקיי, זאת הייתה השאלה, שיראה, זאת הייתה השאלה, זו התשובה שאני כמחשב, כמודל AI, הצלחתי לייצר, תגיד אם זה נכון, אם כן, תעשה רק send, אז זה מסוג הדוגמאות של איך AI ועולמות של NLP פוגש את הלקוחות ואת הקצה, ואני חושב שהעולם של generative AI, שכאמור פרץ לחיינו, נקרא זה בנובמבר, אני זוכר שאנחנו חודשיים שלושה קודם ביקרה בארץ מי שאחראית על האסטרטגיה של הבנק, ואנחנו הצגנו לה את העולם הזה של את הטכנולוגיה שמתחת, שנקראת LLM, Large Language Models, ואמרנו לה, תקשיבי, זה הדבר הבא. זה אנחנו חייבים להשקיע, כאילו, וזה פרץ מאוד מהר.
נכון.
ומרגע שזה פרץ, יש לנו מאות use cases, והתהליך ברמה של הנהלה. הנהלה, top down, אומרת, אוקיי, כל אחד מהגופים שיגיד מה הם ה-use cases שבהם הוא רואה את הדבר הזה, מגיע לכדי ערך, ערך אצלו ביחידה, ותהליך של תיעדוף, top down, ולהגיד, אוקיי, כל גוף יכול לקחת כרגע use case אחד, ותסבירו למה אתם לוקחים את האחד הזה, ולעשות איזשהו ניהול מלמעלה של האירוע הזה, מרמת ההנהלה של ה-city, אז זה אפרופו מה שאמרתי קודם על attention, ולרוץ כבר עם 12-13 use cases שרצו קדימה ברמה של proof of concept והגיעו לכדי מימוש, ויגיד עכשיו אנחנו הולכים כבר ל-wave השני והשלישי של use cases ודוחפים אותם, ואני מזכיר, הכל צריך להיות responsible, responsible AI, ולעבור, יש לנו גוף שנקרא Model Risk Management, שאתה רוצה לראות שהמודלים לא עושים משהו שאתה לא מבין אותו, ופתאום יעשו, אפרופו קודם דיברנו על נשים, אפליה כנגד נשים מאיזושהי סיבה או כנגד כל מגזר. אז יש פה, אותי זה מרגש, יש המון 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 עשייה.
חשיבה מאוד רחבה.
חשיבה מאוד רחבה לעשות את זה בצורה מאוד נכונה, ושתביא ערך. ואני חושב שבעולמות של Generative AI, ובמקום כמו מוסד פיננסי שהוא עתיר מסמכים, פה אתה יכול לקבל ערך מאוד מאוד גבוה, ולייצר...
למרות שיש כלים, אתה יודע, שמנהלים דוקומנטציה כמו דוקומנטיישן ואחרים, אז מה, איפה אתה רואה את הערך באמת?
אז אם אני, CT משתמשת, יש לה את הריפוזיטורי של המסמכים, שהוא מתבסס על דוקומנטום מבית EMC, ואני ברוב הבנותיי עוד מכיר את דוקומנטום הרבה שנים אחורה. מתל אביב הקטנה, בנינו מנוע NLP, טרום ג'ן AI, שיודע לנתח את התוכן של המסמכים, כי דוקומנטום בעצם מחזיק לך black boxes.
אין שם משהו מובנה AI, הם עדיין לא פיתחו?
שוב, יכול להיות, יודעת, הם יגידו שפיתחו, ושיכול מאוד להיות שאפילו זה המצב, אבל בגרסאות שבהן אנחנו משתמשים, אני פשוט אסייג ולא רוצה להגיד משהו רע. אז אנחנו בנינו מנוע שיודע לרדת לתוך התוכן, ולתייג את המסמכים שלנו על בסיס התוכן, ולאפשר חיפוש בתוכן של המסמכים. שוב, אנחנו מדברים על ארגון כמו סיטי, אנחנו מדברים על עשרות רבות של מיליוני, עשרות מיליוני מסמכים. עכשיו, כשאתה בעולם של בלק בוקסס, אין לך מושג מה יש שם. אתה רק צריך להוציא את המסמך, ואז שבן אנוש יקרא אותו ויבין מה כתוב בו. אתה לא יכול באמת לעשות בו חיפוש קל.
מושכל.
אז מנוע שפיתחנו בתל אביב, הוא הופך להיות עכשיו הלב, ואני לא יודע אם להיות כל זה, הלב או המוח של הפתרון דוקומנטום שיושב בסיטי, ושבעצם ינתח את המסמכים, ויראה מה יש בהם ומה אין בהם וכולי. אז הרבה מאוד עשייה עוד טרום Generative AI, זה העולם שאמרתי עכשיו הוא NLP pre-generative, אבל אני חושב שה-Generative AI יכול לשטח מאוד את הארגון. מה הכוונה לשטח את הארגון? כי בעצם... יש הרבה פחות, הוא מאפשר לך להרבה פחות טריינינג, ועם הרבה פחות טריינינג אני בעצם יכול לשים מולו knowledge warehouses, כלומר מאגרי ידע, שגם זה מסמכים, כל מיני נהלים, ארגון גדול יש לו הרבה נהלים, איך עושים, תחשבי בעולם כמו סיטי, איך כן. עושים איך נותנים הלוואה בפיליפינים, איך עושים את זה בקנדה, איזה שלבים, מה אז יש לך את הכל בנהלים, ואותו איש בקצה שצריך לתת תשובה ללקוח שלו, הוא עכשיו בעצם כל המידע נגיש לו. אנחנו מנגישים את כל המידע לקצות האצבעות של האדם בקצה, כאילו יש לו את הבן אדם, כאילו בן אדם במרכאות, את כל הניסיון הארגוני, זמין,
מונגש לו,
מונגש בכף היד.
גם מייצר אליימנט, בואו נאמר ככה, וגם מעילות וגם אליימנט.
אז כאילו אני חושב שהעולם של חיפוש ב-knowledge warehouses בארגון, זה עולם תוכן אחד שיעוף קדימה בזכות ה-Generative AI, מילוי של כל מיני שאלונים, כל מיני מסמכים שאתה צריך לייצר, ה-Gen AI יכול לתת לך first draft בצורה מאוד טובה, ולשים אותה כמו שאמרתי קודם בפני בן האנוש, בצורה מאוד מהירה, לחסוך הרבה מאוד עבודה, לקצר הרבה מאוד תהליכים, אני בכלל לא נכנס לעולמות של פיתוח, תוכנה, שמתבסס על
נכנס,
כלים
בוא
של...
בוא נכנס, בוא נכנס בתור חברה שמתעסקת בביטוח תוכנה.
כן, אני חושב שגם השקעתם בזה לא מעט בשיחה עם, עם עורך הדין
נכון,
שהיה
גיא
פה.
נכון, גיא אופיר.
עם גיא אופיר. המון פוטנציאל. המון פוטנציאל. אני חושב שאנחנו נראה את התעשייה, משתנה. אני קורא לזה democratization of coding, ועם מה שאמרתי קודם על הדמוקרטיזציה של ידע ארגוני. אני חושב שהג'ן AI פשוט יאפשר הרבה מאוד דמוקרטיזציה. כמו שגוגל הנגישה את האינטרנט, בסוף זה מה שגוגל עשתה.
אתה משווה את ה-AI לאינטרנט, באמת?
את הג'ן AI לגמרי, אני חושב שזה מהפכה טכנולוגית מאוד 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 גדולה, אנחנו עוד לא מבינים עד כמה, והמון דברים שאנחנו עושים, הג'ן AI פשוט יקפיץ אותנו קדימה, כמו שלא יודע מה, מחשבון כיס, היום אף אחד מהילדים שלנו לא יודע להסתדר בלי מחשבון, זה כמו זה, זה כמו מחשבון למתמטיקה, הג'ן AI יהיה להרבה מאוד תחומים שאנחנו עושים.
הוא כבר קורה, הוא כבר יש התפתחות, אני מניחה שעוד אנחנו בחיתולים, גם אם זה, זה באמת פרץ רק לפני שנה וחצי, אבל זה הרבה מעבר לחיתולים הייתי אומרת, אבל בהחלט יש עוד הרבה, אבל זה מביא אותי לשאלה המאוד מתבקשת ושכולם שואלים אותה. האם ג'ן AI יחליף אנשים בסופו של דבר?
אז פה אני חושב ש...
אם זה בעולמות הפיתוח, אם זה בעולמות המנכאות.
אני מאוד, מאוד מתחבר לגישה של מייקרוסופט, שהם המציאו את המושג co-pilot. אני חושב שכמו במטוס, יש co-pilot, ולא יודע, 90% מהזמן, הטייס האוטומטי מטיס את המטוס, אבל זה לא אומר שאין לנו שם טייס או שניים שיושבים בקוקפיט, ויודעים להשתלב ולהסתכל ולבחון וכולי. והתפר שבין האדם לבין המודלים גם הוא מאוד חשוב, אבל אני חושב שזה יהיה co-pilot, כלומר מייקרוסופט דוחפים את זה מאוד חזק, co-pilot, אתה מחר רוצה לייצר מצגת פאורפוינט, מסמך וורד, קובץ אקסל, co-pilot יוכל לתת לך quick start ממש, ואותו דבר אתה רוצה לכתוב קוד, אז ה-co-pilot יריץ אותך קדימה הרבה יותר מהר, כמו שהמחשבון שהזכרתי קודם, מריץ אותך קדימה, ואתה לא צריך עכשיו לחפש, לא יודע מה, כמה זה לוג של 10, whatever. אז כאילו, אנחנו נעשה פחות מהדברים הפשוטים, שחורים, לא יודע איך לקרוא לזה.
אדמיניסטרטיביים.
אדמיניסטרטיביים. אתמול שוב בהרצאה, שאל אותי מי סטודנט לתואר שני במנהל עסקים, שעובד כאנליסט, אמר לי, האם העבודה שלי בסיכון? אמרת לו, בוא תספר לי מה אתה עושה, ואז נחשוב ביחד. ובסוף, אם אתה היום מתעסק בלייצר דוחות על טבלו, אני חושב שכמו ג'ן AI, יהיה מיד ג'ן BI. כלומר, כל תעשיית ה-BI, שזו תעשייה של מיליארדים, שהיום אתה מבקר, המנהל מבקש מאיזה אנליסט, תעשה לי דוח כזה וכזה, הוא חוזר אליו אחרי שבוע, הנה הדוח, אומר לי, לא, אבל אני רציתי את החיתוך ככה, ותשנה לי ככה, ו... כל התעשייה הזאת היא תהפוך להיות מבוססת שפה חופשית. כלומר, גם פה כל כלי ה-BI, אתה כמנהל ישר תוכל להגיד, אני רוצה דוח שמראה לי את המחירות בחתך לפי גיאוגרפיות, ותת חתך לפי מוצרים, whatever, טק הוא יקבל את זה, ואז יגיד, לא, אבל אני רוצה את העמודות ככה, ותעשה לי חלוקה לפי רבעונים. כל הדברים האלה, שוב, דמוקרטיזציה, אני חוזר למושג הזה, הדמוקרטיזציה תהיה שם מאוד מאוד חזק.
זה בעצם מה שאתה אומר, זה אמור לייעל לנו ולפשט לנו דברים, ולעשות דברים שהם בעצם בצורה הרבה יותר קלה ואוטומטית כמובן, אבל זה לא יוכל להחליף אנשים מבחינת האפיון, בדיוק הדיוק של מה אנחנו רוצים, מה הצרכים שלנו, זה אתה צריך לעשות. דרך אגב, היום זה באמת נכון, כשאתה רוצה אפילו אתה נכנס לצ'אט GPT ומבקש ממנו איזשהו מידע, וגיא אופיר הביא את אחת הדוגמאות שהייתה שם טעות עם אחד מעורכי הדין, אבל זה גם בעולמות אחרים, אתה בסוף צריך כל הזמן לדייק אותו ולאמן אותו, ואני מניחה שעם השנים זה יהיה יותר ויותר כמובן, אבל עדיין זה לא מחליף מוח אנושי.
זה לא יכול להחליף, אני חושב שהדוגמה של גיא הייתה בהקשר של מה שנקרא לא בדקת. וזה החזיר אותי, החזיר אותי לטירונות וקורס מקים שאמרו לי, לא וידאת, לא, לא, מעלת בתפקידך. אז המכונה תיתן לנו first draft. לפעמים Gen AI יש לו hallucinations, זה מה שאמרתי קודם על responsible AI. אתה צריך לבדוק אותו, אבל ברמה של לתת לך first draft, הוא יעשה את זה לא רע. אתה חייב לבדוק אותו, אתה לא יכול לסמוך עליו, ואני חושב שפה התפר והממשק שבין האדם והמכונה הוא קריטי. כלומר, האדם צריך לדעת שהמכונה יכולה
לטעות גם.
לטעות בענק.
ברור.
והוא לא יכול, אפרופו, להגיש לבית משפט פסקי דין שלא היו קיימים. אז אני חושב שאותו דבר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים עם הטכנולוגיה, יש לה דרך לעשות, היא עשתה דרך מדהימה בשנה וכלום. ובסוף, אם דיברנו על דאטה, אז כל הרעיון פה זה שה-large language models בעצם רצים על רשתות עם הרבה הרבה יותר פרמטרים, ושאומנו על הרבה הרבה יותר דאטה. היום אנחנו כבר לאמן מודל בסדרי גודל האלה, ברמת, אפילו חברה כמו סיטי, זה לא דבר טריוויאלי. כלומר, OpenAI ושות, היו צריכים $11 מיליארד של מייקרוסופט, כדי לאמן את המודלים. כלומר, אנחנו נקבל מודלים out of the box, שהם well-trained, ובעצם אנחנו נצטרך לעשות רק אדפטציה בשכבות מאוד עליונות, נקרא לזה fine-tuning, על פי הצרכים שלנו, ותמיד, תמיד, תמיד, שוב אני חוזר בעיניי לאמירה מאוד נכונה של מייקרוסופט, של co-pilot, אני לא חושב שזה יחליף את בני האנוש, זה יסייע להם לרוץ, זה יסייע להם לרוץ הרבה יותר מהר, להפסיק, כאילו הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים הם עם טמפלייטים וכאלה, והג'ן AI פשוט ייתן לנו דראפט ראשון הרבה יותר מהר.
אני אשמח רגע לפתח קצת יותר את מה שציינת על, על עולם הבנקאות המתקדם. לדעתך, שוב, אנחנו אף אחד מאיתנו לא נביא, אבל אתה כשמכיר כבר את עולם הבנקאות מבפנים הרבה יותר טוב ממני, איך לדעתך יראה עולם הבנקאות בעתיד, ומה המגמות בעיקר, אני יודעת שג'ן AI וזה, אבל שבעיקר שולטות, ואיך זה בעצם ישפיע עלינו, על כל אחד מאיתנו באופן פרטי?
אני חושב שאנחנו נראה, א', דיגיטיזציה, אפרופו הילדים שלי, גם אתמול בהרצאה שאלתי את החבר'ה שם שלומדים תואר שני, כמה פעמים היו בבנק? אז אתה כבר לא תגיע לבנק, הכל יהיה נגיש, ולא רק מהמחשב, אלא מהמובייל, זה קל. זה יהיה הרבה יותר personalized, כלומר, המערכת תדע מתי נכנס לך המשכורת, ואם יש לך עכשיו הוצאה, לא יודע מה, 10 ימים קודם, ואתה הולך להיכנס למינוס, היא תציע לך לקחת הלוואה יותר בזול או whatever, כאילו, היא תהיה הרבה יותר מותאמת באמצעות כלים של AI לצרכים שלך, היא תראה שיש לך כסף, ובעבר אתה השקעת ברמת סיכון בינונית, אני תגיד לך, תשמע, אנחנו רואים שיש לך כסף, ובעבר השקעת ברמת סיכון בינונית, בוא, אולי כדאי שתשקיע את זה, זה. ויכול להיות שאפילו אתה תוכל לתת לה הרשאות בשמך, לסגור כסף לצורך העניין בהשקעות, אבל לא להוציא כסף, כל מיני, אנחנו נראה יותר, לא יודע אם נקרא לזה כוח, אבל כלים אוטומטיים, שלך לניהול החשבון שלך וכולי, ואני חושב שאין סוף ליצירתיות, ופה אולי להזכיר עוד שני דברים שלא הזכרתי בהקשר של סיטי, מעבר לזה שיש לנו פה מעבדת חדשנות, יש לנו פה תוכנית אקסלרטור, שסטארט-אפים צעירים יכולים לעשות איתנו דיזיין פרטנרשיפ, אנחנו בוחרים את הסטארט-אפים, רואים שיש עניין בארגון הגדול, ויוצאים לדרך לחצי שנה של עבודה משותפת. ובמקביל לתוכנית אקסלרטור, יש לנו גם פה פעילות של סיטי ונצ'רס, שעושים השקעות. וב5 שנים האחרונות סיטי ונצ'רס השקיעה...
השקעות בסטארט-אפים?
כן, סיטי ונצ'רס השקיעה בעיקר בראונד איי, הרבה פעמים גם ממשיכים הלאה. סיטי השקיעה במעל 20 חברות בישראל, ואני חושב שאם לחשוב על האתגרים של החברות הפינטק בכניסה לעולמות האלה, הזכרתי קודם חלק מהם, אבל אני חושב שקרדיביליות בעולם הבנקאי היא דבר מאוד 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 חשוב, כי אם אתה שואל מה הכי חשוב לי בבנק, זה שיהיה קרדיבל וישמור על הכסף שלי ושלא ייעלם. אז אותו דבר לפינטקים, ואני חושב שברגע שפינטק חובר לסיטי, לארגון כמו סיטי, זה לא משנה,
כן.
הוא מקבל קרדיביליות, מעבר לכסף שהוא מקבל בהשקעה, ואז זה עוזר לו לפרוץ בעולם. ואני חושב שכל אחד מה-20 חברות או 20 ומשהו חברות שסיטי השקיע בהם, זה מאוד עזר לה להיכנס ולהשפיע את ההשפעה שלה על תעשיית הפינטק העולמית. ואני חושב שכל אחד מהם יעשה את תרומתו, ואנחנו כאלה שעוזרים להם בדרך, יכול להיות שהם גם יכולים להצליח בלעדינו, אבל עושים את התרומה הגדולה שלנו לעזור להם להתרומם ולהיכנס לתעשייה הזאת. ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, כל הדברים האלה ביחד, כמו שאמרתי, כל החדשנות שנובעת מאותו מסננת לפני הצבא, והתרבות הישראלית שלא מקבלת לו, וכל הדברים האלה ביחד, בסוף יהפכו את העולם הפיננסים, כמו שהילדים שלנו יחוו אותו, להרבה יותר קל, זמין. אני רואה את הבן שלי, שהוא כאילו בן 19, והוא שואל אותי, אבא, כדאי להשקיע בזה? מה אתה אומר על זה? והוא את הכל עושה מהנייד. ואני אומר, וואו, כאילו איפה אני,
אנחנו היינו?
איפה אני הייתי בגיל שלו, ואיפה אבא שלי היה בגיל שלו, ואתה, כאילו, אז זה רץ קדימה.
התפתחות מטורפת, אין ספק בכלל לגמרי.
והכל מהמובייל. הכל מהמובייל. אתה כאילו, הוא יכול להיות בבסיס שלו, ולסגור כסף, ולהעביר כסף, הכל נגיש, מהיד.
אבל מה עם הסיכונים שכרוכים בזה? נושא של סקיוריטי ונושאים...
לכן אני אומר שהצד שנותן את השירות, העין על גופים כמו סיטי, חייבים להיות מאוד מאוד ריספונסיבל. זה חוזר לתחילת שיחתנו. אנחנו חייבים לוודא שאין אביוז. אין. וחלק אגב מהחברות שהשקענו בהם מתעסקות בדיוק בזה, בעולמות של לוודא שהתשלום בוצע על ידי מי שטוען שביצע את התשלום.
בצורה מובטחת.
כן, עוד יותר מזה, כאילו נושא של identity management. לכל מנעול יש גנב, ויש את התחרות שבין המנעולים והגנבים, אז עכשיו OpenAI לפני כמה ימים הודיעו שהם יש להם גרסה שיודעת לייצר וידאוים באיכות מאוד גבוהה. הם לא שחררו אותה. הם שחררו אותה רק לקומץ אנשים, כדי שיתנו להם פידבקים על מה הסכנות. כלומר, אני חושב שכל טכנולוגיה כזאת שמגיעה, יש לה צד חיובי וצד שלילי, וצריך לבדוק היטב את הצד השלילי, ולנסות לסגור אותו כמה שאפשר. ראינו סרטונים של דיפ פייק, ואני חושב שיש בזה הרבה מאוד סכנות, והאחריות היא על מי שנותן את השירות. בסוף אם תהיה פריצה...
זה בדיוק מה שמדהים, כי אנחנו מדברים המון המון על ג'ן AI, אבל אין רגולציה באמת עדיין בהקשר הזה. והחוסר רגולציה יכול לגרום להרבה פרצות, להרבה דברים שגם אם אתה הכי זהיר בעולם, אין מה לעשות. כל פרצה נועדה...
אז אני חושב שהממשל האמריקאי פועל בכיוון הזה, ומי שעמד בראש ארגון הטכנולוגיה בזמנו, השתתף בוועידה בבית הלבן בנושא הזה, של איך עושים רגולציה על ה-AI, וזה ברמת הרגולציה, וגם לפני שמגיעה הרגולציה, אז כמו שאמרתי, במקום כמו סיטי, יש רגולציה פנימית של, של, של מודל ריסק מנג'מנט, ויכול להיות שאנשים שלי יעבדו 3 חודשים על לייצר מודל, ועוד 6 או 9 חודשים על לעבור את את המודל ריסק מנג'מנט, כי צריך לוודא שאין בזה הטיות או יכולת לעשות לזה מניפולציה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד אחראים. כאילו, עם כל ההתלהבות מהטכנולוגיה, ואני מאוד מתלהב ממנה, ועם כל כמה שקשה לי עם התהליכים שבודקים אותה וכולי, אני מבין את ההכרח לעשות את זה, ואם לא נעשה את זה sooner or later, זה יפרק את העסק ויחזיר אותנו שנים אחורה. אז
דרך אגב, אפרופו טכנולוגיה במלחמה, ראינו מה קרה שגם שהייתה טכנולוגיה, אותה מצלמות הבטחה, אותו... כל מה שקרה בשביל לאוקטובר.
שזה מה שאמרת...
הטכנולוגיה אמורה לשרת, אבל בסופו של דבר היא לא בלתי חסינה.
אחד, היא לא בלתי חסינה. שתיים, היא נותנת לך אשליה. עיין ערך אותו עורך דין שחשב שהוא יכול דרך הטכנולוגיה למצוא את התקדימים ולא בדק אותם. אני אגיד אפילו משפט טיפה יותר קשה אולי, אם לא הייתה לנו כיפת ברזל במדינת ישראל, לא הייתה.
היינו במצב אחר לגמרי, אין ספק.
אני חושב שהיינו נאלצים להתמודד עם רצועת עזה כמה, 7 שנים אחורה. כאילו, הטכנולוגיה מאפשרת לך לפעמים להתעלם מבעיות, כי כאילו היא מכסה אותן. וזה לא אומר שאני חושב שלא צריך טכנולוגיה, אני חושב שצריך טכנולוגיה, אני חושב שצריך גם...
לא להיות שענן כשאתה...
בדיוק, בדיוק. להבין שהטכנולוגיה נותנת לך ברמה מסוימת, אבל היא לא בולט פרוף, ולמדנו שיעור מאוד מאוד חשוב בשבעה באוקטובר, מאוד מאוד יקר.
שילמנו מחיר יקר, נכון, כן, כן, בהחלט.
לגמרי.
דיברת המון על, אנחנו צריכים לצערי, אני יכולה לדבר איתך שעות, לצערי אנחנו צריכים ממש תכף לסיים, מסמנים לנו, אבל שאלה אחרונה בהקשר הזה, דיברת המון על הג'ן AI, אבל כל העולמות של ה-NFT והבלוקצ'יין, בתוך הבנק, האם שם אתה מרגיש שנעשתה התפתחות מאוד גדולה בעולם הבנקאות בארבע שנים האחרונות?
אז אני חושב שנעשית מאחורי הקלעים. כלומר, קודם כל היה לנו את הכבוד לארח, הזכרתי קודם שהייתה סמנכלית האסטרטגיה של הבנק בישראל בספטמבר 22, שהיא בעצם הגיעה יחד עם כל המנהלים שמתעסקים בעולם של בלוקצ'יין לארץ. הסיבה שהם בחרו בארץ הקודש היא הפעילות של המעבדה בתחום הזה. אנחנו מובילים את התחום הזה ב-CT, מהצד הטכנולוגי שלו, וכמו שאמרתי ב-CT, כשאתה עושה משהו, אז יש לך הרבה נדבכים, רגולציה, משפטי וכו', עסקי, אז יש הרבה עבודה שנעשית. ב-CT היא נעשית בצורה מאוד מתואמת עם הרגולטור. מי שמכיר אז, או עוקב אחרי התחום, אז lately אישרו בארצות הברית את כל הנושא של קרנות סל מחכות, מה שנקרא ביטקוין וכולי, והדבר הזה פתאום פתח פתח מאוד גדול, הבנקים נמצאים מאחור בעניין הזה,
נכון.
פשוט כי הרגולטור מאוד מאוד חשש מהעניין הזה, ושם להם דרישות אלימות הון מורכבות על זה, אז הבנקים ככה נמצאים מאחור, אבל אנחנו כאנשי טכנולוגיה מכינים את הפתרונות, יש לנו את חלקם כבר ביד וחלקם אנחנו עובדים עליהם, וברגע שהרגולטור ירגיש בנוח אם לאפשר לבנקים להיכנס לעולמות האלה, אז אני חושב שהבנקים יהיו שם. אני חושב שצריך להפריד אגב בעיניי בין בלוקצ'יין לקריפטו קרנסיס, כלומר למטבעות. אני מאוד 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 אוהב את הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, אני חושב שיכולה לאפשר הרבה מאוד דברים, ולאפשר אגב גם ה-permission based blockchain, שזה בין גופים, לעשות רשת בין גופים פיננסיים, שהיא מבוססת על בלוקצ'יין, יש לזה הרבה מאוד use cases, הרבה מאוד פוטנציאל. Put aside את כל הנושא של קריפטו קרנסיס, ש... אני שם רגע בצד, כי זה ככה עושה לא טוב לרגולטורים. אז אני חושב שכן, אנחנו נראה, אם אני צריך להתנבא 5 שנים קדימה, אנחנו נראה הרבה יותר בלוקצ'יין, שימוש בטכנולוגיה של בלוקצ'יין. אנחנו רואים, אנחנו כבר עושים, אני יכול לספר על דברים שפורסמו, שאנחנו בשיתוף פעולה עם חברה סינגפורית, בורסה סינגפורית, שבעצם... ה-use case שם זה שלוקחים אגחים של ממשלת סינגפור שהם ב-$200,000 ערך נקוב, ובעצם עושים להם דיגיטליזציה, מה שנקרא tokenization ו-fractionalization, ושוברים את זה בעצם ל-200 יחידות של $1,000, ואז כבר אולי אבי וטלי יכולים להשקיע בזה, וכל העסק מתבצע בעצם מעל התשתיות של סיטי. כ-CT כ-custodian, כאילו גם של ה-underlying asset וגם של ה-asset הדיגיטלי, של הטוקנים, אז יש עוד המון מה לעשות.
אנחנו בהחלט, אתה מספר דברים, ובא לי לשאול את השאלה הבאה.
ואני כל הזמן אומר שמתישהו אני רוצה להשקיע בחתיכה מה-Empire State Building, או מאיזו יצירת אומנות. כאילו, ברגע שאפשר יהיה לעשות טוקניזציה ופרקשנליזציה, אז אפשר יהיה להנגיש את זה, אפרופו שדיברתי קודם על דמוקרטיזיישן, אז אפשר לי להנגיש את זה, שהבן שלי לצורך העניין, בן 19, יוכל להשקיע בלא יודע כמה
אחד חלקי מיליון מהאמפייר סטייט בילדינג וווטאבר. אז כאילו...
שלא נדבר על המטאברס, על לקנות נדלן, אבל
זה, לא ניכנס לזה כרגע. זה אני מודה כרגע. שאני פחות מתחבר.
גם אני, באופן אישי, אבל...
ואפופו, הזכרנו קצת את גילנו וניסיוננו, אז אני חושב שהגעתי כבר לשלב בחיים שכשאני לא מבין משהו, אחרי ששלוש פעמים אני מנסה להבין אותו, אז אני אומר עצמי, וואלק, יכול להיות שיש פה משהו, כן, יש פה משהו שהוא באמת לא מובן. אז אני חייב להגיד שאת המטאברס לא הבנתי עד הסוף.
גם אני עדיין.
יש עוד דברים שאני לא מבין עד הסוף. וחלקם בסופו של דבר יקרה מהם משהו, כנראה שאני אטעה. וחלקם התפוגגו כבועה. אין ערך, לא יודע מה זה היה, קופים צוחקים או חתולים, whatever, ה-NFTs. לא הבנתי את זה. לא הבנתי למה שמישהו ירצה להשקיע בלהיות הבעלים של יצירה דיגיטלית, מטופשת, סליחה, אבל קטונתי.
קטנתי גם אני.
אני לא השקעתי, אז אני יכול להעיד רק על עצמי.
דיברנו בהתחלה כשנפגשנו על אינווידיה, אבל רציתי להעלות את זה, אבל לא נספיק, אז אני רוצה לעשות לך שאלון מהיר, כי אנחנו באמת חייבים לסיים.
רגע, ושם אני אמרתי לך על אינווידיה, ששם דיברו על אינפיני בנד, שמה שנקרא, היינו מעורבים ברמה האישית, לפעמים אתה עושה אימורים.
שמצליחים?
שלוקח להם 20 שנה. להצליח.
אפרופו מלנוקס, אינפיני בנד ואייל ולדמן
ווולטר עוד לאחור, אז אני חושב שאתה עושה אימור על טכנולוגיה, אתה לא יודע אם אתה מצליח, ולפעמים אגב אתה אפילו מתייאש בדרך ונרכש ווואטאבר, ולוקח הרבה זמן לדברים להבשיל.
אז קודם כל לכל עובדי אינווידיה שתראו אתמול שהתעשרו בישראל, שפו, אני שמחה בשבילכם, בהחלט בפרגון מלא.
ואני אגיד עוד לפני זה, מה שנקרא, אנשים של מלנוקס ווולטר, שהיו שם הרבה שנים למטה, ובנו את הטכנולוגיה המדהימה הזאת.
מטורף.
שפו מדהים.
שפו מדהים. שאלון מהיר.
כן.
מה עולה לך בראש כשאתה שומע את המילה חדשנות?
לעשות את הדברים אחרת.
מה הפעם הראשונה שנתקלת בטכנולוגיה? אותו אחד שחי שנים טכנולוגיה.
הייתי ילד, לדעתי, בכיתה זין או משהו כזה, אולי אפילו יותר צעיר, ופגשתי סינקלר, נדמה לי שקראו לו, המחשב האישי הביתי הראשון, שהתלהבתי בטירוף מהחבר שקנו את זה, אז וואו, ואחרי זה הלכתי לישר לעשות, כאילו, שזה טיפה, אחר כך קומודור 64, לא, זה הרבה לפני כיתה זין, ולבר מצווה ביקשתי וקיבלתי אפל 2C.
יש לנו בקוד ואלי מעבדה ביוקנעם של כל המחשבים הישנים, כולל קומודור, זה מדהים, כל ההתפתחות. מה נחשבת הצלחה בעיניך?
To make an impact.
חלוטין, מתחברת מאוד. אם היית יכול לחזור 20 שנה אחורה, זה המקום שהיית בוחר להיות בו?
כן, מקום שהוא בקצה של הטכנולוגיה, באזור שמרגש אותי.
זה כיף לשמוע אנשים שעוד מתרגשים. לשמחתי...
אולי זה משהו שאני לוקח, אבל אני מתרגש כל יום.
אתה לא מבין כמה כיף לי לשמוע את זה, ולשמחתי הרבה, כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, לא האמנתי איזה אנשים אני אארח פה, וכמה אנשים חיים, נושמים טכנולוגיה ומתרגשים מזה בתור חברה, שה-state of the art שלנו זה טכנולוגיה, אני מתרגשת כל כך, אני נהנית, לא חשבתי שאני אהנה מהפודקאסט לפגוש אנשים כמוך, שפגשתי עוד לפני כן, אבל לשמוע את זה,
מה,
גם רואה... כמה זמן אני מכירה אותך, למעלה מ-15 שנה עדיין מתרגש.
וכשאתה רואה generative AI זה לא מרגש? וכשאתה מאוד. מראה למישהו בפעם הראשונה, מה, איך זה יכול לעשות, לעבוד בשבילו, זה מדהים, פגשתי חברה שכאילו שאמרה לי, תשמע עכשיו אני עובדת מול ארצות הברית, אני צריכה להתחיל לכתוב אימיילים באנגלית וזה, וקשה לי, מורכב, אמרת לה בואי רגע, תתקיני פה,
תכתבי,
טק, אמרת לי יואו, אני בהלם, אפרופו פרס דראפט, כאילו, תקשיבי, זה מרגש.
זה כיף לשמוע את זה, איפה תהיה עוד 5 שנים, דיברת על זה שכל 8 שנים אתה עושה קפיצה מטלקום לבנקאות,
איפה אני אהיה בעוד 5 שנים?
להערכתך.
אני מקווה להיות במקום שבו אני אהיה מוקף בטכנולוגיה שתמשיך ותרגש אותי, ושאני אדע גם לשלב בזה יותר כיף ופמילי טיים.
וואו, אמן, אמן. אני רוצה לסיום להגיד תודה רבה רבה. אתה מתרגש מזה, אני התרגשתי לארח אותך פה, ולשמוע את כל הדברים המהממים שאתה עושה לאורך השנים. כל פעם שאני פוגשת אותך מחדש, אני אומרת, וואו, אני לא אימא גאה, כי אל תגזים, אבל אני בהחלט חברה גאה, אוקיי? ומעבר לזה, אני רוצה ביחד שנאחל שהחטופים יחזרו במהרה הביתה בשלום, אמן. שהחיילים שלנו יחזרו, שהילדים שלך יחזרו הביתה בשלום, ושכולנו נהיה במציאות אחרת לגמרי, שנעבור את המציאות ההזויה הזאת, ונמשיך להצליח ולמנף את ההייטק הישראלי, בתוך הכלכלה העולמית, בתוך ההייטק העולמי, ושיהיה לנו רק טוב, זה הכי חשוב. איך אמרת, פמילי טיים ובריאות, זה הכי חשוב.
אני חושב שאין לנו ברירה, ולכן זה יקרה. ואנחנו נצא מזה. הופפולי במחיר הכי קטן, ושילמנו מחיר נוראי, נוראי, והם משפחות שעדיין מתמודדות עם זה ברמה היומיומית. אני חושב שכמה שיותר מהר יסתיים האירוע הזה, והחטופים יחזרו, והפצועים יחלימו, וכל האתגרים הנפשיים של האנשים שחוו, גם זה יחלים. אין לנו ברירה, זה באמת מלחמה על הבית, ולא זוכרת מלחמת יום כיפור, לא חוויתי אותה, אבל אני חושב שפה...
אני הייתי בת שנה.
אז אני הייתי בן שנתיים, אבל אני חושב שזה מלחמה מאוד מאוד על הבית, וכולנו מרגישים אותה, והיא ארוכה, והיא מתמשכת, ואנחנו רואים את כל התמונות.
וכואבת.
וזה גם, אני מודה שגם ברמה האישית, פעם ראשונה שאני פוגש, זה כאילו מלחמה שכל הילדים שלי והחברים שלהם, זה כאילו זה מאוד סביבי, מאוד 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 סביבי, ויאללה, רק שנשמע בשורות טובות ונהיה מאחורינו.
נמשיך עם המשקפיים הוודות האופטימיות.
לגמרי, לגמרי.
תודה רבי.
טלי, תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה רבה,
תודה רבה שהזנתם. ניתן לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים ובכל אפליקציות ההסקטים. עקבו אחרינו בפייסבוק, בלינקדין ובאתר שלנו. אם נהניתם מהפרק, אשמח אם תשתפו אותו לחבר או חברה שיכול ליהנות ממנו. נתראה בפרקים הבאים.